יום שני, פרשת שמואל, שלום וברכה, אנחנו מתחילים רבותיי את הפותח של היום עם ענייני השיבובים. יש פה מאמר נפלא של הרב גונדר ושמואל באורך, גינות שליטה. מה עם השיבובים בעצם? אז הוא מביא את הלבוש, שכותב שיש מקומות שנוהגים בשנה מעוברת, לקבוע תענית בכל יום 50 פרשיות שיבובים תת, שזה ראשי טבס של פרשיות משמואל ועד תצווה, בדרשות מהרש מביא שנוהגים כאילו שהשנה ארוכה, שיש יותר מחצי שנה בין הצומות באב בחודש מחשמל לבאב של חודש אייר, שהם ימי תענית וכפור לישראל, לכן מתענים 8 ימים כנגד חודש העבר, 2 ימים בכל שבוע של 4 שבועות. כדי שלא להכפיד על הציבור, חילקו את זה. תענים רק פעם בשבוע, הלבוש הסביבותה, שנה מעוברת הייתה סכנה לעוברים, לכן תקנו לצום שלא ינזקו. ולכן מתחילים לחול לצום מפרשת שמואל, שאנחנו קוראים על לידת ילדי ישראל, אז תכהן את הילודים. ברשות שיח יצחוק, הוא מסביר שלפי הטעם של הלבוש, שצמים לסגולת מניעת סכנה לעוברים, מובן למה הצום נקבע דווקא בימי חמישי ולא בימי שני, משום זרוזים מקדימים. כאלה שביום זה, ניתנו אנשי מעמד במקדוש, בשביל מעוברות שלא הפילו. קרה גם בתפילה שבסוף מעמדות ליום הזה, כמו שכתוב בגמור בטייניס. העצומות בסדרה התשובות בימי השבועים נהגו, כמו שאנחנו קוראים בספרי המנהגים השונים, בהרבה מקהילות ישראל הקדומות, כמו בפיור שבאיטליה, פרנקפורט בגרמניה, פיאסטרו של מצרים, קושטה בטורקיה ועוד. השבוע גם מזכיר את התענית בימי השבועים, ככה גם הובא בספרי הלוכה, רבים. מצאינו גם כאלה שנהגו להגיד סליחות, הפוסקים דנו להגיד את המשמעות הבוקר, כמו בחודש שלו, לא רק בשחיס, או גם במנחה. המנהג לקרוא במקומות שצמים בהם את פרשת ויחל, במינכה, לא בשחיס. הוא מביא את ספר המנהגים לרבי דיקטרנה, מגדולי מנחילי מנהגי אשכנז, שמביא שבעיבור רגילים לקרוא מסימן שבועים פרשת שמואל ובאר ובאי ובשל אחיס ומשפוטים, יש אומרים גם תת תרומת הצוות, כל יום 50 מתענים וקוראים פרשת השבוע שחיס, זה אומר שמר סוע, במינכה ויחל דיר השם ועוזי וענינו. גם בקהילות עדות המזרח, כמו בלוב, יש עדויות ודיונים מלחתים על עצומות של הימי השבועים והמרת הסליחות. השלו כותב שתיבות שיבובים תת רומזים לתשובות, תפילו, סטוקו, טוירו. כששבובים רומזים לשובו בונים שבובים, ומה? בתיבת תת, תשובו ותפילו. גם בראשי תיבות של תמותר וגם תת רומז לנתינה, נתינת זקה. דברים נפלאים בעניין השיבובים מובא ב... בפרי צדיק, הוא כותב שארבע פרשיות אלו, שמואל ואיר, רבוי בשלח, הם הכנה למתן תורה של פרשת סיסרא ואחרי זה משפוטים, להושיע משופטי נפשו שהם אותם אשר גם יצא הרע שופטן, כמו שאמרו בהרויה, בברוכס, סוף ברוכס, ולאסס מיש מסקוס ובאויבי עצמו, שהם עצמם חילות היצרור שלהם כתרק, וזה פרשת השבועים בזמן תשובה, שבונים שבועים בתיקון בדבר שאין התשובה מועלת, כמו שמובא בזור, אלא יש לו תיקון על ידי תורה, דברי תורה שאין ראי חכמה, שזה למעלה מתשובה שהוא מבינה. הרי לנו שהתורה, התורה הקדושה, היא צרי מרפא, בכל החלאים. הוא מביא פה בשיחה שקיימו עם ה... שהוא קיים פעם עם ה... עם ראש שיבת הבת שלום, הגאון הרב קומשי הלל, לפני הדברי הלבוש, והוסיף, שלפי הנגלה היו מתענים וחוזרים את שיבה דווקא פרשיות שבו עם תת, שחלים בשנה מובעת, אבל הריזה, לרחיב את העירייה, גילה שעל פי הסוד, יש עניין גדול ועצום להתענות ולסדר תיקוני תשובה כל שבתות השיבורים. כל השבועות, אפילו שהם לא אוכלים בשנה מעוברת. והאריזל גילה שבכוח תיקוני פרשת שיבורים אפשר לתקן עבורות חמורות. אז הרב קודש אומר בשעיקר תיקון זה על ידי לימוד תורה, בעיון, בשעיקר התשובה בתורה שנמשלה לאש במסלת את הכוח להצערה. כך גם הובא בבסיין, שלימוד התורה מסוגל למשוך את האדם מתאומות הנשייה, להעלות אותו למקור בשורשו הטוב והנאצל. גם בהגליטל מובא בהקדמה שמחשבה רעה מתקנים מחשבה טובה, מחשבות של תורה והמכת תורה מחפות המחשבות רעות, גם בדל תשובה מביא את זה. שעיקר הכל, התמדת הלימוד בעיון וביגיעה, מרמצת תורה עד לתלמידים, כתיבת חדש התורה, תיקון המוח רק על ידי הגיעת התורה בחוכמה ובינה, שלא נברא המוח אלה וזה. קופל בשם הסטייפלר, זה סדר א' אחד, בכל יום בישיבה בגילת תורה שווה כמו עשרות תלמוד ותעניות, התורה כתבו חכמים, היא המרפא לכל העבודות ולכן מרבים בתקופת השבוע ובלימוד תורה בהתמדה. במקומות רבים מונהג סדר תענית דיבור, שהלומדים עוסקים בתורה בהתמדה רבה בלי הפסק. בספר א' כתב מובא שיש שנהגו ללמוד מסכת קריטוס, מסכת מקס, בימי השבועים שמסוגלים לתקן מחשבות רעות, מקס בגימטרי הערעורים. היסוד השור שעבודה כותב שרואי למעט בשנה להוסיף ללמוד התורה ולילות בימי השבועים. אחרי די מביא את חידו, אבל כיוסף, פשוט זר האמס, בשם האריזה, כתמיד חכם שתורתו אמונותו, לא צריך להתפתל מלמודו על עצמו ולהסתגף, אלא עלה והתבודד עם קונו, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לו על עוונותיו יחד ילמוד תורתו. אז מה עושים? כי לסיכום מסכם הרב גנות את מאמרו הנפלא, לומדים תורה ברצפות ושווים, הבנים השובבים, להבינו שבשמיים. ואנחנו ממשיכים עם סיום הש"ס. אז אתמול התקיים, כמו שסיפרנו לכם, סיום הש"ס בצרפת, בפריז. ויש פה שוב רעיון מיוסף פולק מחברת ההפקות פלאן, שמספר על המצגת הייחודית והמושקעת, שמרגשה ומרגשת את עשרות אלפי המשתתפים באירועי סיום הש"ס של גרשון. מספר על מאחורי הקלעים, אומר, המצגת הזאת מסופר, מבוססת, סיפור אמיתי שהתרחש בערבות וינה לפני 97 שנה, משתלבת באופן חי ומשמעותי בימי דורנו אנו. זה היה בשנת תרפ"ש ג' שהתקיימה הכנסייה הגדולה של אגודת ישראל, בווינה, שם הכי דומה שפר מלובלין, על הרעיון הדף האלו, שכלל ישראל כולו, הם ידעו דף אחד בכל יום, דף שיאחד את כלל הציבור. אותו כניסי אחיד לחובות חיים שרוחות צערת ההשכלה מפילות חיילים ורצו לעשות הכל כדי להציל את היהדות של הדורות הבאים. של כך בקשר לחובות חיים שכלל הציבור יצטרף לרעיון של הדף הימי. המצגת מציגה את אותו משתתף בכניסי הגדולה שהחלט ליישם את ההכרזה. וכך משתלשלים העניינים עד הדור שלנו שבו צאצא של אותו יהודי זוכה לסיום את הש"ס. הסגר אדיר שהוא וכך שומר על הדופק היהודי ועל שרשרת הדורות וקיים את הצבא של זקן הדור. אותו דור חובץ חיים. העלילה המרתקת מוגשת ועומר ובצליל בתוכנית אומנית מושקעת במיוחד עם מושלבת בקטעים ארכיונים, הופעות חיות של שחקנים שמשתלבים, קטעי הוידאו שמופיעים על המסך. בנוסף גם שילבנו קטעי שירה מרגשים שמבוצעים בשידור חי על הבמה, משתלבים במחזה ובצורה נשימה במצגת המרגשת ועוצמתית. ללא ספק הוא אומר, המצגת היא אחד הרגעים העצמתיים בכל אירוע של דרשו. מה הביא לרעיון הזה? אז היצירה נבנתה כיצירה מקדימה ליצירה מושקעת במיוחד של מנה רוזנבלום שאמורה לראות אור בקרוב. היצירה הזאת בנויה על דבריו של אמרי אמס מגור, שונם דברים חוצבי לעבוד באותו כינוס של הכנסייה הגדולה, ביססת ראשון, מארגון בירשו ביקשו להביא לקהל בצורה מוחשית, מה שליווה באותם ימים את רעיון דף הימי, זה היה ימים רוחות השכלה שנשבו ללא ערב. והנה העדה, לא עם גדולי הדור, השכילו לעמוד בפרץ ולעצור את ההצחפות על ידי רעיונות שונים. אחד מהם היה דרון של דף הימי. ואיך הציבור מגיב למראה המצגת המרגשת. ספר שהם קיבלו תגובות רבות בכל האירועים שהוקרנה המצגת עד עכשיו, ניגשו אלינו משתתפי האירוע, הודו בלב נרגש על הקרנה של המצגת. חלק גם צידיתו משפטים מהמצגת, אמרו שהרטיט להם את הלב, שזק את כוחם להמשיך ביתר סטייל בלימוד התורה. בימינו אנו צריכים להמחיש לציבור את המסרים ברוך שהם הצלחנו. עבודה מושקעת שקהלה הכנה של חודשים ארוכים, להביא בפני הציבור את התוצאה המרתקת שרגשה רבים ולא תירה עין יבשה. הצדלנו גם אומר להפיק את המוצר באיכות גבוהה באלמנטים מיוחדים, יחד עם זה לשמור על סגנון המתאים לציבור יראה השם. ויתרנו הוא אומר על אלמנטים טכנולוגיים בשל סגנון האירוע שמותם ללמדי התורה. עם הכוחות ששילבו אדם להפקת המצגת, אז הוא אומר, ראשית ידידי רב מרדכי צין, שמופיע בפועל, יחד איתי הפיק את המצגת האמנותית בסביבה הסטודיו האיכותי ויז'ואל לייב של שמוליק בן ארוש, חיים והקנים, שהם היו אחראים על עריכת הוידאו ועל המסכים, צלימי החוץ הופקד ישראל זילברברג, ועשה בקולים מיכאל צין, כמובן יש את מקלט מלכוס, שמופיעה בקטעי שירים מרגשים במהלך המצגת. זאת ההתרגשות גדולה בשבילי ואחריות עצומה, הוא אומר, להנגיש לציבור את המסרים שיתנו להם כוחות לשבע שנים הבאות והלאה, שליחות בשבילי להציג את זה בפני הציבור. יש לי הכרת הטוב להנהלת דירשו שנתנה לנו את הזכות להפיק את המצגת המרגשת הזאת. לעת אתה אומר, המצגת עדיין מוקרדת באירועי דירשו ולא ניתן בלבד, לא ניתן לצפות בה. תום אירועי דיר שתשוחרר המצגת לציבור, נדמה, הוא מסיים, שאכן זמן, לא, זמן רב לא נראו סטנדרטים גבוהים של הפקות איכות לכבוד התורה ולמדיה. ואנחנו ממשיכים דברים נפלאים של האדון אותו לשמאל, שאין לך דבר עומד לפני הרצון, דברים על כוח הרצון. דברים נפלאים שהתפרסמו. יש פה מאמר ארוך, נקרא את עיקרי הדברים. הוא אומר, שואלים אותו, לא פעם ולא פעמיים, איך מצליחים לגדול בתורה? התשובה אומר פשוטה, לעורר בעצמו חשק ורצון חזק לדעת התורה. האדם נדע לעורר בעצמו כיסופים, להתמיד בתורה. מה זה הצלחה מובטחת? סברים שתלמיד אחד פעם בא לרבי בתלונה שהחבר רוצה לתת לסתירה, שאלת הרבי מאיפה אתה יודע, מה לא חושב? הוא נתן לי, סימן שהוא רצה, וזה לימוד ישבין, איך נדע שיש לנו רצון אמיתי, אם למדנו, סימן שלנו רצון אמיתי, כי רצון אמיתי זה איך שמגיע למדי מייסה. אומר, אז אם אלי אפשר לשאול מי זה, למה אתה לא יודע מה נבחן, למה אתה לא מצליח? צריך לשאול אותו, למה אין לך רצון? כי אם יש רצון, יש הכל. הוא מספר שבשנות נורא בישיבה היה בחור אחד שהבטיחו לו, זקנו, סבא, שאם הוא יבחן על כל שכנוח, יודע חלק א', הוא יקבל $10,000, סבא מתקינים, זה היה סכום עצום. בחור, שאל את החברים, זה כדאי לו? אמרו לו, בטח, כדאי לך. מי שהכיר אותו, לא נתן לו 1% כסיכוי. שהוא יצליח לפי הכישרונות שהיו לו. אבל הוא שמע להצעות החברים, הוא צריכים עוד ברסימות. אמר שלא היה כל כך עתום, הוא לא הבין מה הוא אומר. הוא את הסיפור הראשון מלכות מחילי, הוא לא הבין. היה שיש שאלות כל כך פשוטות, שרסימו עליו, על הדמיון שלו, להיות בקי בשוכנו אחר ידי. אבל הוא ברוב חשקו וחפצו לא התייאש. מאוחר יותר, לאחר נישואי, שמעתי שהוא קיבל יותר הורי מגדול לידו, הוא משמש כמו הורי מובהק בניו יורק, עודות רצון החזק שהיה לו. איך אמר הרבי מקודס? רצון פירושו שכל שערות ראשו רוצות את זה. ואז הולכים להצלחה וסייד ישמעיה. הוא מביא משהו שמע מהקלוזנבור, ברב את זה צל. אין לך דבר העומד לפני הרצון, זה מאמר של חזל. אז הוא שואל, הרי אנחנו רואים הרבה אנשים שרוצים אם לא מצליחים. גם כתב, וחשב אדם לעשות מצווה לנס ולא עשה, איך ייתכן ש... אם שהוא לא יצליח, אם יגיע לעבוד נשים, הרי אין דבר מלפני הרצון, הוא הסביר שאי אפשר של אדם כאן מיני רצון. על כוחו, אין לו אלא רצון אחד ויחידי שהוא רוצה באמת, ואליו הוא מקושר, דבוק בכל עיני נפשו, ואכן אין שום דבר שיכול לעכב אותו. ובלי ספק יצליח. כאילו שר, ואילו שר הדברים שהוא טוען שהוא רוצה, אין לו כזה רצון חזק, הוא נראה לו שהוא רוצה, הוא לא רוצה ממש. ספר שכשהיה בלס וגאס נוסף שיחה לבחורים, הוא הזכיר את הוורט הזה. והרשיב אמר שם, כשהוא רוצה להוסיף על זה משהו, סיפר, שלפני שעשה בר מצווה לבן הגדול שלו, הוא נסע לקבל ברכות מגדולי הדור, נכנס לרב אליושיב, שאז כבר היה יותר מ-92. כשנעמדו, נכנסו, נעמדו שם לתפלל מנחה, הבן שלו נעמד מאחורי הרב אליושיב, התבונן איך הוא מתפלל מנחה. אחרי התפילה הוא ספר לאבא שלו, שראה שכל ה-18 הוא לא זז, כמלוא נימו. רק כשהוא הגיע למילים, פסח לי בסייר סכו, לפני שהוא פסע לאחוריו, אז הוא התלהב כולו במילים האלה, שמדברת מילים עוד אותו הרי. אז הבנתי, אומר, מה זה רצון אמיתי? יהודי גדול, שזכה הרב אליושיב, זכה לדעת כל השעת כולו, ישר והפוך, עם כל 4 חלקי שכונוך, מספרי ראשונים ואחרונים, עדיין מתחנן להשם שיפתח ליבו בתורה. זה רצון. ספר שהיה בארצות הברית, הוא למד לפנות, כדרכו, הוא למד לפנות בוקר בסמדר, שהוא ראה אדם זקן שלומד מסכת מגילה. חשבתי, לפי החשבון שלי, כבר הייתי אותו לומד את המסכת בכמה שנים. פלאתי, למה דווקא מסכת מגילה הוא למד תמיד? או שסתם הוא לא לומד בכלל, רק מחזיק ספר, ואלה זה לא מסכימים, איזה. התחלתי לדבר איתו. מי היו באותיו? בין הדברים שאלתי אותו על העניין הזה. הוא אמר לי את הסיבה המופלאה, שבזמן שהוא הבחור בשנת תפשינון, הוא היה שומע שיעור בן מנחי למיירי בספר קו היושר. ושם מסופר על יהודי שהיה לומד 1,000 פעמים מסכת מגילה, אחרי 120, המסכת ליוותה אותו בשמי שמיים. עכשיו ליד זקנותו הוא נזכר, הוא רוצה גם. ולכן הוא כבר 2 יושב ומשנה את המסכת הזאת, ועד עכשיו הוא כבר למד יותר מ-200 פעם. כל שבוע מסיים את המסכת פעמיים, ומתפלל להשם שיזכה לחיות עד שיגמור את המסכת 1,000 פעמים. עומד את זה כל היום. אחד מהגדולים אמר בדרך צחוס, שכשאדם יבוא לבית דין של מעלה, לא ישאלו אותו כמה שקי התפחה דמה הוא אחראי, אלא כמה דפים שתואר הוא יודע. יש סיפור על החפץ חיים שהגיע לפעם רב נכבד לקבל ברכה. החפץ חיים אמר לו, גם נניח שאני בעל ברכות, אתה מעדיף לך ללמוד בזמן הזה פרק משניות. והמאמר הנפלא ממשיך. אני מדבר פה על העמקות הלימוד של הגוין, שהייתה נוראה שבמילה אחת ושתיים מלבד זכה להעיר לארץ ולדברים עליה בתור הסמס. בדיוק אני אגיד מידו, כמעט שלא דיבר דברים של מה בכך, גם לא במילה אחת, אז יוכל לעומת זה במילה אחת לזכור חיקים. כידוע שחד בתורה למעלה מנושר, כל יום היה חוזר על 100 דתי גמור, עשיים כל חודש תשעת. הרי אפשר ללמוד כל כך בלי אבסטריה, באופן יוצא מן הכלל, שמרגיש תענוג גילאי. לא רק זה, יש לו על הזמן מיותר, אפילו לכתוב ספרי, כמו שראה בביור הגרוש, כתוב בעין פיין, שם. באופן שמחבר ספר בזמננו, אני רוצה לכתוב 3-5 כרכים על כל מה שכתוב בעין שם ועין שם. כל אחד ייקח לעצמו מה הוא יכול לעשות, להתמיד בתורה, ללמוד בתורה ולהתלות בתורה. ואנחנו ממשיכים, יעלוים מגדולי ישראל, רוח הקוידיש מדברת בתוך גרוינוי, יש פה מגלון דחזיסה שפורסם לפני כמה שבועות, ספר רב הגויינר בסרואל טרבלסי, מחבר ספר אפיקי עין, אפיקי עין, פעם רב בתפקיד של נויסן ונויסן בישיבה גדולה, אותו ישיבה אני צריך שאני אסע לכמה מקומות לתוכה ישיבה, קבעתי עם נהג, וישיב בוחר שכבר עזרת הישיבה שלו, שיקחתי ביום של בצהריים. אותו מוצא שבת הגעתי לשיעור לרב אליושב, בתוך הדברים, הוא התחיל להגיד דברים שכוונו ממש אליי, לא קשורים לשיעור. הוא אמר, אני לא מבין את האנשים, הרי גמור אומר, את המהות אסור להתלוות עם המדרך, על חייו לא חס, על חייו חברו לו כל שכן. אומר רשי, מה זה על חייו לא חס? ללמוד תורה ולחיות. אם אלה הוא לא חי, לא אכפת לו שהוא לא חי, אז אסור שמו יהרוג אותו. אז הוסיף הראשי ואמר, אולי כבר לא מדברת על אדם שלא שמר תורה מצוות תחילה. שאדם כזה לא יודע מה הם חיים מקורא, ולכן בזה שהוא מזלזל בחיים של תורה, זה מחמת שהוא לא יודע. אבל פה, ופה רואים הרוסים את הקול שלו, כמעט דבך אמר, אבל הוא לוקח בחור ישיבה, שידע חיים מהם. היה בישיבה, עזב את הישיבה. בכל זאת לא אכפת לו. האם זה לא פחד לישראל עם כזה אדם? כמובן, הבנתי שהוא מתכוון אליי. כעד הלכתי ואמרתי לו שאני לא אסע אותך. ראשי ורואה אותך כאדם לא נורמלי. אדם שעזב את הישיבה בפרוד. הוא לא אמין לי, אבל יסע יד ישמעיה. באותו שבוע הקלטתי את השיעור. אמרתי לו, בוא תשמע מה עצמך. הוא שמע התחיל לזכות. אמרתי לו, תזכה או לא תזכה. אני לא יכול לישראל עם אדם שהראשי ולא מסכים שאני אסע איתו. אחר מסע ומתן בינינו, חד שכל פעם נסיע שאנחנו יוצאים לדרך, לאותו דבר שהיינו צריכים לנסוע, לעשות, תלמד חברות זה שעתיים, ככה עשינו. בסוף התקופה שלקחה בערך כחודש, תורה עשתה בו פירות והחזירה לו את החיים עצמם, הוא חזר לישיבה כאחד המחורות. אנחנו משכם רבותיי עם השוטר מי, שאלה משכנוע שאתה רבו גם מאוד חלב ישבר צוד שליטה. יהודי, יהודה, בחור ישיבה חזר משיעור משתברו של דיר שאמר להורים שם הוא למד שיש איסור להלוות מאכל המוצר על דת שיחזיר אותה, על עובד אותו מוצר כי אם זה יתייקר אז זה שיעור בשיעור שווה יותר מה שהוא קיבל אז הוא שואל איך מותר ללוות סוכר ושמן או כמה דפחי אדמה בכל אופן אז איך עושים כזה דבר הוא מעריך פה במסע ומתן בין אבא לבן אז התשובה מביא אז הוא מביא שבאלך הסריביס, השכנוח כותב את האיסור הזה, הרמו כותב שיש מטרים לקנות לחם, תת הגרוש הרמו ישמית את זה, כי הוא לא עושה ככה. אמנם, בלכות פסח, השכנוח מתיר על ועד קר לחם, תמת קר לחם, פרשו שיתר בגלל שזה דבר מועט. גם בן ישכן הקט להלוך ולהתיר דבר מועד, כך גם פסק אבות פינחוס, שהוא הותר בדבר מועד. דף עמי בהלוכה, כלי שבלה עדים מלחם שנאפה בו, האם מותר להשתמש בו בפסח? כי כיצד משתמשים מכשירים ודוחת תבלינים לפסח. כך ולא עוד נשים אני מלמד היום בפעמים בהלוך ראות נשמע בשלוחה אחת בשום פי 40 הגאונים. וכדרכנו, למד גם אנחנו את עניין הדפעים בהלוך ראות. כלל הוא בהלכות איסור ויתר שעדי תבשיל לך דינם כדין התבשיל עצמו, ולכן לדוגמה כלי שבלה עדי תבשיל חלבי, אסור לבשל בו בשר. אולם לגבי מאכל יבש וחם, כגון לחם, שעת אפייתו נחלקו הפוסקים עם דין העדים כדין המאכל. ויש מי שיחמיר רק בנוגע לאיסור חמץ, ולא בנוגע לאיסורים אחרים, גם בשר וחלב, יש אומרים שלדעת הרמור, צריך להחמיר כך רק כאשר הכלי קרוב מאוד למאכל החם. שום שאז נבלעים בו קצת עדים, אבל אם הרחוק ימנו, אין להחמיר בכך, אלא אם כן ידוע שהכלי הזיע על ידי המאכל החם, וכך גם לפתו פוסקי זמננו. הסעיר שחתכו בה בשר שמורה בבצל, שנחתך לפני זה בסכין של חמץ, אסור להשתמש בה בפסח בלי עגלה. כלומר שטעם החמץ שבלוע בסכין החמץ, נגלע הבצל בכוח השילוב של החרפות והחיתוך. בכוח זה גם עובר הטעם הבצל על הסכין של הבשר. כך גם לעניין בשר וחלב, סכין בשרית שחתכו בתבלין או מאכל חריף, כגון זנגוויל, זינדר ואחרי זה ריסקו את הדבר החריף במדוחה, טעם הבשר שבלע הדבר החריף מהסכין נבלע במדוחה. כשדחים בה אחרי זה תבלין אחר, תבלין בולע גם הוא מטעם הבשר שבלוע במדוחה, ואסור לטבל במאכל חלב. מדוחה שדחו במאכל או תבלין חריף יחד עם פורי לחם, לדעת זכרונו אורך ניתן להכשיר אותה בעגלה, ולדעת הרמון מדוחה שניתן להכשיר אותה בליבון, צריך להכשיר אותה בליבון קל. מדוחה של עץ שלא ניתן ללבנה, ויש בה חלצים שייתכן שנותרו בתוכם שאריות מהחומרים שנדוחו בה, צריך לגלף את שכבתה, צריך לקלף את השכבה החיצונית, ואחרי זה להגיל אותה. גם מדוחה שלא דחים בחמץ, תאונה עגלה בגלל החשש, במשך השנה יתערב פירור חמץ בתבלין שנדוח בה, ובכוח חריפות, חריפות התבלין והדיחה, נבלע טעם החמץ במדוחה. גם כשהגילו אותה, ראוי לכתחילה להדוף בה את התבלינים שמלדים בפסח לפני החמץ. עד כאן מניין דף היום עם בעולם שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. כלי שטעון עגלה, שהוסיפו עליו תוספת כלשהי באמצעות דבק, ברגים וכדומה, אם התוספת נוספה לכלי לפני ששימש לחמץ, אין צורך להסיר אותו לפני עגלה. כסיר מתכת שסיר חמץ בטעון עגלה, כיוון שהעדים עולים אליו תדיר בשעת הבישול. ולעיתים גם התבשל עצמו נוגע במכסה, והוא בולע טעם חמץ. זיקור גל שמצופה מתכת נחלקו הפוסקים, ניתן להכשיר אותו לפסח על ידי עדים. דהיינו באמצעות הנחת כלי למים בתוכו, שיתדעו בזמן ההפעלה. עד כאן מעניין זה, וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, נזכר בקצר מה שלמד מאותו יום. מקום שיש לחשוב שהכניסו לתוכו חמץ, גם במקרה, לא באופן קבוע, טעון בדיקה, כך גם מקום שחושבים שנפל, שאפשר לחשוב שנפל לשם חמץ, הוא התגלגל, אפילו כשבוודאי לא יניחו בו חמץ לכתחילה, למשל בצד הארונות, מתחת למיטות, מתחת לארונות, הרי הוא טעון בדיקה. בבית שמצוי בתינוק צריך לבדוק כל מקום שעד התינוק מגיע אליו, כמעט שיש לחשוש שמה התינוק יניח בו חמץ. ולכן בבית כזה, צריך לבדוק גם בחדרים שמבוגרים לא מכניסים לתוך המאכלים, כגון חדר אמבטיה. גם מקום שהחשש הוא רק כי נמצאים בפורי חמץ, שגודלם פחות מכזית, דעת פוסקים רבים צריך לבדוק. דף היום אתנו דבלי, מי עשה פשרה בין חזקיהו לישעיהו, והאם מותר להתפלל שימות הרשעים, ומי אמר שירה על ים המיסה. כך ועוד סימנים, נלמד היום מסכת ברכות, דף יוד. ודקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי, כיצד עודד החזון איש יהודי גלמוד לאחר השעה האיומה? אדמור אומרת, מקובלני בבית סבא, אומר חזקיה המלך, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחם. סטר ונגן גלינסקי זצל, פגש אחרי השעה יהודי שבור ורצוץ, שיבד את כל משפחתו, איבד כל טעם בחיים, הוא לקח אותו לחזון איש. חזוני שכניס אותו, הושיב אותו, חיבד אותו, סיפר לו על דינטור השעה צרדות צריך לחון בווילנה. היה מדובר בוושת אברך השוקד את תלמודו, היא הייתה בעלת חנות, נסעה לקנות סחורה עם ארנק מלא בכסף, לצערה עצום, איבדה אותו, היא באה לרב ובכי, ביקשה שיחיד שהמוציא יחזיר אותו לרב, הגיע יהודי בן אמר, אני מצאתי. אבל למדתי בחיידר, שעבדה בעיר שרובה נוכרים, היא ראי של מוצא, כי הבעלים מתייאשים, אני זקוק לכסף כאוויר לנשימה. אם הוא מגיע ללפידין, אני לא מבטר עליו. נו, מה דעתכם שאל החזון איש בחיוך אותו יהודי גלמוד? זכן האישה. שר החזוני, כך גם הייתה דעתו של הרב, אבל הוא שלח את השאלה לרבה של קובנה שפסק להחזיר לאישה מיקר הדין, כי הבעלים של הארנק, זה לא האישה, אלא הבעל, והוא לא התייאש, הוא כלל לא יודע שהארנק נאבד, יהיו שלא מדע, סלב ויאוש. עיניו של הגלמוד נצצו מגאונותו של הרב, ואז רחן החזוני שלמה ואמר לו, הדבורים אמורים גם לגביך, מי נתן לך רשות להתייאש? אפילו חרב חלה של אדם מנה חזר צברו, אל התייאש מן הרחמים. ואנחנו ממשיכים לקראת סיום החפיץ עם החיים חובץ חיים יומי. בהלכות שנלמדות היום בחובץ חיים, כלל חטא מלכות רשו לסעיפים ד' ו-ה' כותב, חובץ חיים שאדם חייב להסתיר את הסוד שחבר שלו מגלה לו, בסוד. אפילו שאין בזה רכילות בתוכן הדברים, עצם הגילוי של הסוד זה נזק לבעלים, מסיבה להפר מחשבתו. וגם בזה שהוא יוצא מדרך הצניעות שמעביר על דעת בעל הסוד. עבור מוסף הם מביאים את דעת רב ניסים, הרב אליושי, שגילוי סוד זה לא כל לשון הרע שותר לתלת, אלא כמובן שזהו לא לספר, אסור אפילו לתועלת. יביאו בשם הגרשה זויבך שמותר לו להגיד שהוא לא יודע. אמנם באופנים שנזק גדול, חובה לספר משום מה אל תעמוד על דם רעך. למשל אחד מספר שהוא הולך לגנוב למישהו משהו, או להזיק אותו איזה גרוחני, הבחור כל כך רוצה להתקבל אישה מסוימת, דעת רב ניסים שהוא צריך לספר כדי למנוע את הנזק. אבל הוא אומר, הבחור לא מקולקל חליל, הוא רק לא חכם, זה לא נשאר כבר נזק, יהיה אסור לספר. ובבור מוסף הם הביאו עוד עניינים מעניינים, אתם בזמנים לעיין שם. ולסיום רבותיי, התחזקות יום נתרם, זה היורטת של הגאון רב חיים קרויזר בצל. במים חיים מובא, שהוא השתדל פעם מאוד, בעבור אחד עם זאת קהילתו שתתקבל לסמינר בארץ ישראל, המנהל סירב בהקשנות. אחרי זמן קצר, פתח רבנו כולל בירושלים, רשמת המועמדים שרצו, היה בנו של אותו מנהל. ועד שהוא שם לב לשמו של האברך, הוא ראה להקדים אותו לראש התור ולקבל אותו. יש אדם שצייר אותנו, רבותיי, להשתדל לחפש, להיטיב לו, וכך תרד ותתפוגג השנאה שיש בלבנו עליו. עד כאן דברנו ליום, רבותיי, שלכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה וכל אשר נפנה, ואוכלות וגשמיות וכל תבשלה.